طول. ברשותכם אנחנו נתחיל. תוכלו לכבות את הפלאפונים לפני הזמן. שם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה. בעזרת השם, היום אנחנו נמשיך בשיעור שלנו של השנה שמבוסס על סדר היום של עם ישראל. התחלנו בהשכמת הבוקר, כמעט חצות, חציית הלילה לשני חלקים, שלמדנו את הסוד הפנימי של האפשרות לפתוח את כל הדברים שנראים לנו כסגורים. זה נקרא חצות, לחצות את ים סוף. זה הסוד שאנחנו מול קיר, שחושבים שאין מעבר דרך הקיר הזה, יש עדיין עוד מעבר ואנחנו כן יכולים להתקדם. אין ייאוש בעם ישראל, כמו שאין ייאוש בכלל, כך לא צריך שיהיה ייאוש בפרט. ולכן תמיד, אפילו במצב שנראה לנו כסתום, כסגור, כסופי, כמו ים סוף, ים סוף, אף על פי כן יש לנו אפשרות לחצות ולהמשיך ולהתקדם, כי הקשר שלנו עם הבורא הוא קשר שהוא למעלה מן השכל, למעלה מן הטעם, קשר של אהבה, כי בכך חשק השם, הקדוש ברוך הוא חושק בעם ישראל, וגם כשהדברים לא מובנים, הוא תמיד מכוון אותנו להתקדם, כי אם אנחנו צריכים לעצור על כל דבר שקורה בעולם, אז השכל אומר לנו כבר לא להתקדם יותר, השכל משתק, ולכן במצבים כאלה אנחנו מתקדמים. דבר אל בני ישראל וישאו. לאחר מכן דיברנו על נטילת ידיים, שבעצם זה עליית עולם העשייה, שהידיים הם רמז לעולם העשייה, למדרגות עליונות, לקפל את השפע העליון מהדעת, ואז בעזרת השם כל היום יש שפע של דעת על האדם, והאדם יודע לחבר בין הדברים, כלומר עולם העשייה שלו, שהוא רמוז בידיים, הוא מגלה את מה שיש לו בראש, הראש והידיים, המחשבה והמעשה מתחברים, וראינו שהמחשבה האמיתית, החוכמה האמיתית, היא חוכמה שעושה, כמו שראינו בתהילים, כולם בחוכמה עשית. זאת המחשבה הישראלית. המחשבה הישראלית לא מחשבה של רעיון שנשאר באוויר, וירטואלי, אלא מחשבה שהיא בעצם חיה. כשאני חי את מחשבתי, אני נקרא חכם. כן, החכם הוא אדם שבעצם יש לו כלים. כן, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, בגלל שיש מעשים, אז החוכמה מתקיימת בתוך המעשים. המעשה הופך להיות כמו כלי שמוליך את החוכמה. לכן זה הנטילה. ואז נטילה מלשון עלייה, כן, ליטול ידיים זה להעלות את הידיים. דיברנו על השלבים הראשונים של הקימה הזאת. היום בעזרת השם נדבר בשיעור שחייבים לעבור דרכו, כן, הנהגת בית הכיסא, ואנחנו נראה מה הולך שם בתוך המדרגות האלה, שהם גם חלק מחיינו וחלק לא קטן מההתעוררות שלנו בבוקר בעזרת השם. על הפסוק בבראשית למד א' מן ד', כתוב שם, ועתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. מי מדבר עם מי? יעקב מדבר עם לבן. יעקב ולבן קורטים ברית, ברית מאוד משונה. אז הוא מייעץ לו, הוא אומר לו, ועתה לך נכרתה ברית אני ואתה. מה הברית הזאת? והיה לעד ביני וביניך. לפני שנראה מה הברית, נתייחס למה שכתב הבן איש חי עליו השלום. כתב רבנו יוסף חיים זצ"ל שהיא ברית משונה מכל הבריתות שבעולם. לא ראינו ברית כזאת, ברית משונה מאוד. מדוע? שהרי כשקורטים ברית בין בני אדם, משמעות הדברים היא התקשרות ודבקות. זה ברית, ברית זה לשון חיבור, אחווה ורעות ביניהם. ולפי דברי הפסוק הנ"ל, הברית שבין יעקב ולבן מיוסדת על פירוד דווקא. זאת אומרת, הם קורטים ברית כדי להיפרד, ברית של התנתקות, שלא יתגלה אחד לחברו, לא רוצה לראות אותך יותר, ולא ידבק בו, אלא יסתרו איש מרעהו. זאת אומרת, יהיה סירה, כן, כשזה יהיה כאן, השני יהיה שם. אין קשר ביניהם בכלל. והדברים כמובן צריכים ביאור. אנחנו נראה שהדברים האלה, הפסוק הזה, יוליך אותנו ישירות אל ההנהגה הזאת שאנחנו מדברים עליה בעניין בית הכיסא. איך הדברים קשורים? והנה, אנחנו יודעים שבתורה כל השחקנים במרכאות, כן? אברהם, יצחק, יעקב, לבן, פרעו, לא חשוב מי, כולם הם בעצם שחקנים של תיאטרון אחד גדול שבא ללמד אותנו דברים הרבה יותר פנימיים. זאת אומרת, אפשר להישאר ברובד הפשוט, בסיפור הפשוט, ולראות וללמוד תורה כמו שלמדנו כל שנה ושנה. אפשר קצת יותר להעמיק ולהבין את הדברים קצת יותר בתוכן, ולתרגם את כל מה שכתוב בתורה לחיי היום יום שלנו. זאת אומרת שהשחקנים האלה הם חלק מחיינו. כלומר, יש לי יעקב בתוכי, ויש לי גם את השני, ויש לי גם את השלישי, וכולם כאן משחקים ממשחק אחד גדול, שכל החיים שלי אני בעצם מנסה לשחזר את מה שכתוב בתורה. אם אני צריך בתורה לקרוא את פרשת יציאת מצרים, אני צריך לשחזר את יציאת מצרים בעצמי, כאן ועכשיו. זאת אומרת שאני צריך למצוא את הפרעו שמונע ממני התקדמות בחיים. הוא לא רוצה שאני אשתחרר מהמיצרים שלי, ואני צריך לחפש בתוך החיים שלי את המשה רבנו, שהוא בעצמו צריך לחפש את היוסף הצדיק. כל זה בתוכי, ולהוציא את עצמי משעבוד מצרים, מבית עבדים, ולהיות אדם משוחרר ש50 יום לאחר מכן יקבל את התורה בהר סיני. והכל בחיים שלי. ולפעמים אני צריך לחצות מדבר במשך 40 שנה, וזה לא פשוט, עד שאני מגיע לארץ ישראל שלי הפרטית. כך בחיי העם, כך בחיי הפרט. כל מה שאנחנו לומדים בתורה זה לימוד אחד בשבילנו, אחד גדול. בעזרת השם נראה איך הדברים מתקשרים עכשיו כאן עם לבן ויעקב. והנה, יעקב אבינו עליו השלום, שורשו בקדושה. כל פעם שאנחנו שומעים יעקב או ישראל, שתי מדרגות אבל של קדושה. קדושה שהיא למטה אצל יעקב, בסוד יוד בעקב, יוד זה חוכמה, אבל חוכמה פועלת בעקביים, ברגליים, זה נקרא יעקב, יוד בעקב, ולפעמים הוא גם ישראל, זה יוד לראש, אותיות ישראל, כלומר חוכמה במקורה. ואני צריך לדעת מתי מתייחסים ליעקב, מתי מתייחסים לישראל. כאן יש עבודה של בירור. הבירורים נעשים כאן. אז אני צריך את יעקב דווקא. יעקב אבינו עליו השלום שורשו בקדושה. ולבן שורשו בקליפה. נראה פרדוקסלי, נכון? כולו לבן. זאת אומרת שיש כאן רמז לדבר שנראה לי כדבר לבן כולו, אבל שהוא בעולם של קליפה, בעולם של תומעה. השתחררנו קצת לכמה שניות משני השחקנים, יעקב ולבן, ואנחנו עכשיו עומדים בעולם של קדושה, יעקב, לעומתו עולם של תומעה. יעקב ולבן, קדושה ותומעה, אחד מול השני. הקדושה והתומעה קורטים ברית. זאת הברית בין יעקב ללבן. מה אומרת הברית? אנחנו נפרדים אחד מהשני. אסור לנו להיות ביחד. אם אנחנו ביחד, אנחנו חוזרים למדרגה של עץ הדעת טוב ורע. לא מצב בריא. אני צריך לדעת איפה הסכנה, והברית שלי היא בעצם חיתוך, התרחקות. יש לנו דבר דומה לזה בברית מילה. זה תרתי דסתרי, זה סותר. המילה בכלל, ברית מילה, זה שני דברים הפוכים. ברית זה חיבור, מילה זה לחתוך. אתה מתחבר על ידי חיתוך. זאת אומרת, על ידי שאתה מתרחק, חותך את הקליפה, משתחרר מהקליפה, זה המילה, על ידי זה אתה עושה ברית עם הקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לשורש. ולכן תקבל את השם שלך דווקא ביום הברית. לא נותנים שם של תינוק לפני הברית, למה? כי ביום הברית הוא מסוגל עכשיו לגלות את התוכן שלו. לפני זה הוא היה מעורב, קליפה וקדושה. אי אפשר לראות, כי עדיין יש עטיפה. צריך להפריד ביניהם על ידי הברית מילה, ואז מגלים את התוכן, מגלים את השורש, ואז השם מופיע כמו נבואה אצל אבא והאמא. השם יורד מלמעלה, מגלה את מה שהתינוק באמת. אותו דבר כאן. יעקב בקדושה עליו השלום, ולבן שורשו בקליפה. ואין לקליפה יכולת לאחז בצד הפנים של אור הקדושה, אלא עומדת באחורי האור. יש לנו כלל בקבלה, שאפילו כשיש חיבור לא טוב, כן, בין התומעה לבין הקדושה, בין הקליפה לבין הקדושה, החיבור הזה הוא לא חיבור רגיל, פנים ופנים, אלא התומעה לעולם לא יכולה להיות בפנים, היא תמיד באחור, היא תמיד בצד התחתון. פנים ואחור זה לא סתם פנים ואחור כמו שאנחנו חושבים בגוף, זה גם ככה, אבל זה גם מעלה ומטה. פנים זה החלק העליון, אחור זה החלק התחתון. בפנים יש לי נבואה, באחור אין נבואה. כשעם ישראל חוזר לארצו, אז כתוב בפסוק לפני השם פנים. כשיוצאים אנחנו בחוצות, זאת אומרת בצד החיצונים, בצד הקליפה. חוץ לארץ זה מדור הקליפות, זה ארץ התומעה. ארץ ישראל זה פני השם. כאן רואים את פני השם, כאן יכולים להתנבא, כאן הופכים להיות נביאים. כשבאים לארץ ישראל חוזרים לנבואה, חוזרים לטבע האמיתי שלנו, שזה נביא. מי שרוצה לברוח מהנבואה יוצא מהארץ, וראינו את יונה, כן, יוצא מארץ ישראל, הנבואה כביכול עוזבת אותו, אבל מכיוון שהוא קשור לארץ ישראל מחזירים אותו לפנים. הקדושה אם כן היא תמיד בפנים. כמובן ששמעתם פנים, ששומעים פנים שומעים גם פנימיות. זאת אומרת שאם אני מדבר על לחם הפנים, אני מדבר גם על לחם הפנים. כשאתם מרימים את החלות ביום שישי בערב, בליל שבת, כדי לברך המוסי, כן? אנחנו מדביקים את שני הלחמים אחור באחור. זאת אומרת, התחתית של החלה הראשונה עם התחתית של החלה השנייה. ואז יש לי לחם הפנים. אני רואה רק פנים. זאת אומרת, אין כבר אחוריים. יש לי רק פנים. למה? כי אני נמצא עכשיו בארץ ישראל של הזמן. כלומר, שבת. שבת זה ארץ ישראל בזמן. זה אותו דבר. כשאני נכנס לתוך תחום השבת מבחינת הזמן, אני נכנס לפנים. נכנסתי לקודש. לכן בשבת אני חוזר. שבת זה ראשי תיבות. שבת בו תשוב. שבת זמן שאתה חוזר. לאן אתה חוזר? אצלו. אצלו, אצל השם יתברך, אצל אצילות. עולם הכי עליון, שהוא בצל א', אצל זה צל א'. זאת אומרת, בצילו של האלף, בצילו של האחד, בצל האחדות. לכן הלחם הוא לחם הפנים. כלומר, אין אחוריים, יש פנים. גילוי פנים. האחוריים הם פנימים, הם בפנים. כך שאין קשר עין ביניהם כלל ועיקר. זאת אומרת שאין קשר בין הקדושה לבין הקליפה כלל ועיקר, כי הקדושה היא תמיד בפנים, בפנים, והתומעה יכולה להיאחז רק באחור או בחיצון. זה אותו דבר. חוץ זה קליפה, אחיזה של החיצונים. פנימיות זה קדושה, אין אחיזה לחיצונים. עץ החיים, פנימיות, אין אחיזה לחיצונים. עץ הדעת, טוב ורע, חיצוניות, יש אחיזה לחיצונים. טוב ורע, רע. כלומר, או שאני בעץ החיים, או שאני בעץ הדעת, טוב ורע. מכיוון שירדנו מעץ החיים, מהפנימיות, אנחנו בעולם של טוב ורע. לכן אנחנו עכשיו מעורבים קדושה וקליפה, ולכן הבירור הוא קשה, ואנחנו צריכים כמה שיותר ללמוד, להיפרד, להתנתק מהצד הקליפה שלנו. וזה מה שאנחנו נלמד היום בעזרת השם, בסוד מה שקורה בבית הכיסא. והדברים נכונים גם לגבי העולם הזה. ולכן, קרתו יעקב ולבן ברית, באופן כזה המפריד ביניהם. זאת אומרת, ברית של התנתקות, של הפרדה. כמו שכתוב שם בפסוק, כן? יצף השם ביני ובינך, כי נסתר איש מרעהו. ממש אומר לו יעקב, הקדוש ברוך הוא עכשיו עד שאנחנו מסתרים. זאת אומרת, כל מה שאני עושה, אתה הסותר את זה, אתה ההפוך של זה. כלומר, אם אני מגלם את הטוב, אתה תהיה הגילום של הרע. אני בצד של הפנים, אתה תהיה הסתירה שלי, בצד של האחור. זה הברית, זאת הברית ביניהם. וכתב רש"י שם, במקום, ולא נראה איש את רעהו, ממש. לא יהיה קשר עין, כי כשיש קשר עין, יש כבר קשר של חיבור. אתם יודעים שיש כמה סוגי חיבורים. יש חיבור דה מחשבה, כן? יש חיבור דה הבל, ויש חיבור תחתון שנקרא חיבור די יסודות. קשר עין זה קשר חשוב מאוד, הוא קשר שמראה פנים, קשר שמראה את היחס. עיני השם אלוהיך בא בארץ ישראל, דווקא כי זה פנים, מראשית השנה ועד אחרית שנה. לא כתוב כך על חוץ לארץ. זאת אומרת שעיני השם, פנים השם, פני השם, מכוונים למקום הזה. ולכן כל פעם שכתוב, כן, לפני השם, מדובר על בית המקדש, שזה המקום שהוא פני השם. לפני השם תתהרו. ועכשיו תבינו שכשאנחנו מדברים על המילה פנים או פני, תמיד אנחנו בעולם של קדושה בלבד. הקליפה אין לה אחיזה באותו זמן. כי ביום הזה יחפר עליכם לצהר אתכם מכל חטותיכם לפני השם תתהרו. לפני השם, פני השם. יום הכיפורים אין השטן שולט. השטן גמטריה 364, יום אחד, השנה זה 365, אין שטן, יום הכיפורים. לכן לפני השם. ותמיד שפני השם מופיע, מי שבא וסותר, כן, יסתר איש מרעהו, לא מופיע, לא יכול, כי זה הפוך. או זה, או זה. כשזה קם, זה נופל. כשזה קם, השני חז ושלום נופל. לכן, כשירושלים חרבה חז ושלום, אז בעצם סור נבנית, שזה הלאומת, ההפך. כשעם ישראל בבניין, אז הקליפה נופלת. אנחנו צריכים על ידי הלימוד שלנו לחזק את הפנים, דהיינו את הפנים, כדי להעלות את מדרגתם של ישראל בעולם, וממילא כל החוץ, כל הקליפה יורדת. זה פשוט מאוד. יש לנו מלחמה בריבוי הפנים, ואם חז ושלום הפנים לא מתרבים, אז האחור מתרבה, ואז חז ושלום ישראל יורדים ואומות העולם עולים. אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את הגאווה הלאומית, דהיינו האלוקיות. אנחנו צריכים להעלות את הפנים, זאת אומרת את הפנים, וממילא כל השאר נופל מבחוץ. והטעם מובן, לפי שכל אחד דומה למה שיש בשורשו. אחד בפנים, אחד באחור. אחד לפני, כי פנים זה גם לפני, ואחד אחרי, אחור. וגם לגבי קבורת משה רבנו עליו השלום נאמר, בדברים ל"ד, פסוק ו', ויקבור אותו, כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויקבור אותו, הוא קובר את משה, בגי, בארץ מואב, מול בית פעור. מה זה מול בית פעור? אומר רש"י שם, שקברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית, היה קבר מוכן של משה, מאז בריאת העולם, לחפר על מעשה פעור. מה זה מעשה פעור? עבודה זרה של בית פעור. איך היו עובדים את עבודה הזרה הזאת? היו עושים את הצרכים מול העבודה הזרה הזאת. ככה היו עובדים אותה. ולכן משה רבנו קבור מול הדבר הזה. איך יכול להיות דבר כזה? כי עבודה זרה הזאת היא כל כך חזקה, שהיה צריך כוח נגד כמו משה רבנו כדי לסתור, כן? יש סתירה ביניהם. היה צריך כוח נגדי, נגד הכוח השלילי הזה של בית פעור. וזה אחד מן הדברים, אומר רש"י, שנבראו בערב שבת בין השמשות. היו כמה דברים שנבראו בין השמשות, כן? פי האתון, הבאר, שמו של משיח, ועוד כמה דברים. ביניהם, אותו קבר של משה רבנו, ציונו של משה רבנו מול בית פעור. כן? אם לא מבינים, זה נראה לא נקי, כן? מה? צריך מקום קדוש, כן? מה זה מול בית פעור? מול השירותים האלה, להבדיל של עבודה זרה. שם משה רבנו, כדי לפתור את הכוח הזה. כלומר, שמשה הוא הכוח שבקדושה, שמתנגד לכוחה של הקליפה הנקראת פעור. כן, אנחנו שומעים בפעור אפר. מי זה אפר? הנחש, ונחש אפר לחמו. נכון? אנחנו שומעים גם פרעו, אותו שורש, עין פש, פירש, כן? אפר, פרע. אנחנו שומעים גם עפרון, מערת המכפלה, כן? כולם מאותו שורש. זאת אומרת שאנחנו כאן בכוח נגדי לכל מה שאפר, לכל מה שפורע. אתם זוכרים שבברית יש לנו גם פריעה. זה נגד הכוח הזה. כדי לגלות הפריעה, מה עושה בברית? ברגע שחתכנו, אנחנו פורעים כדי לגלות. פורעים כדי לגלות את היוד של התינוק. כן? אז אנחנו חופכים את האור עם הציפורן, קוראים את זה לשניים, ואז מתגלה שורש ישראל. בקבלה קוראים לזה עטרת היסוד. זאת אומרת, זה יוד. זה היוד. זה שורש המלכות. על ידי הקריאה של הפעור, על ידי הקניין של מערת המכפלה מעפרון. עפרון בגמטריה מוות. כן, כל ה-400 כוחות התומעה. כל העניין של האפר, של פרעו, של העורף, כל זה בעצם יש לו כוח מתנגד שנקרא משה רבנו. משה בפנים, כל אלה באחור. מי זה בחיים שלנו הכוח הזה? הכוח שמושך אותנו כלפי העפה, זאת אומרת, עצבות, עצלות, עצבים שמושכים אותנו כלפי מטה ומשתקים אותנו. לא נותנים לנו להתקדם. מרתקים אותנו או למיטה או למין שיתוק מעשי כלשהו בעבודת השם. אנחנו לא מסוגלים להתקדם, כי פרעו כובל את הידיים של עם ישראל, סותם להם את הפה עד כדי כך שהגלות היא גלות של דיבור. אי אפשר לזוז, אי אפשר לדבר, אי אפשר להזיז את עצמו, אי אפשר להיכנס לתנועה חיובית של בניין. הכל כלפי מטה, הכל כבד. אדם שנמצא תמיד בעצבות, הוא תמיד בשורש האפר, כמו הנחש. הנחש אוהב אנשים כאלה. כמה שאתם עצובים יותר ומושכים כלפי מטה, הנחש הוא קליינט טוב, הוא נכנס חז ושלום באדם. זה מין מעגל קסמים מאוד מסוכן. את האדם שנכנס למדרגה הזאת, הוא עוד יותר נכנס. אם הוא לא מוציא את עצמו מיד ומכניס, מחזיר לעצמו את האלוהות בעצם. כי איך הנחש נכנס? כי אין אלוהים במקום הזה, חז ושלום. אז האדם מחזיר לעצמו את השמחה האלוהית, שהיא ממילא שמחה. אדם שהוא שמח זה בגלל שהוא מרגיש אלוהות. אדם עצוב זה בגלל שהוא חושב שהאלוהות התרחקה ממנו, או שהוא התרחק ממנה, לא חשוב. על כל פנים הם מנותקים אחד מהשני, אז מיד זה מזמין את הדל השני. כשזה יוצא, זה נכנס. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. שטות שטן. שורש השטן, הסטייה. איך יכול להיות שהאדם נכנס בו רוח שטות? כי רוח הקודש יצא. או רוח הקודש או רוח שטות. כן, זה אין באמצע. בחלל שלנו אין ריק, אין וקום, אין דבר כזה. או שאתה בשמחה ובקדושה, או שאתה בצד השני. אין פרווה. או שאתה בשרי או אתה חלבי. וזה הכוח שביניהם. וכל זמן שזו עולה ומקטרגת, רואה את משה קבור שם ונרתעת. למה הקדוש ברוך הוא קבר את משה מול בית פאור? כי כל זמן שהכוח הזה רוצה לקטרג על עם ישראל, כי זה הכוח שלו, זה הפונקציה שלו, לקטרג, תמיד לדבר רע על עם ישראל, לפעמים הוא לא צריך להיות הרע, הוא יכול להתלבש באנשים. אתם שומעים אנשים שמדברים על עם ישראל רע, או על ארץ ישראל רע, זה אנשים בעצם שהתלבש בהם אותו כוח. וצריך מיד לסתור את דבריהם. אתמול יצא לי בלי כוונה, כן, לראות את תחזית המזג האוויר. אז אני רואה בטלוויזיה תחזית מזג האוויר, אני רואה את ארץ ישראל, ככה עושים את זה מין... ואז האישה שמדברת שם, היא מראה את תל אביב. ככה איזה מין צילום. ואומרת להם, אתם מאמינים שזה תל אביב? תראו איזה שקיעה יפה. זה כמו ניו יורק. אתם מאמינים שזה תל אביב? הזבל הזה? אם היית אומר לי שזה ניו יורק, הייתי אומר לך, איזה יופי. אבל זה יפה. היא אומרת, תראי איזה יופי. אז זה לא יכול להיות שזה תל אביב. תראו איזה שכל מעובה. זאת אומרת, היא רואה שזה יפה. זה מול העיניים, היופי מול העיניים, והיא אומרת, לא יכול להיות שזה תל אביב. זה חייב להיות משהו כמו ניו יורק, כי תל אביב זה לא יפה. חז ושלום. היא אומרת שזה יפה. למה הדבר דומה? לאחד שהיום הולך לשוק, ולוקח פירות ואומר, זה פירות, ואין בעולם פירות יותר יפים מארץ ישראל היום. אין, בשום מקום בעולם, תלכו ותסתובבו. אין, כלום. או שהם סתם גדולים ואין להם טעם. יש כאן עניין של עיוות השכל. הכתרוג הזה על עם ישראל צריכים מיד לקום, כן, חבל שאין לי את הטלפונים של כל השטויות האלה, אבל הייתי מתקשר בשמחה גדולה לומר לה מה אני חושב, כן?
זה לא כמו שבאללה.
יש הרבה דוגמאות לזה לצערנו, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק מדי. אנשים מדברים רע על היופי שיש להם כאן, כי זה לא יכול להיות. מה, גם לנו יש יופי כזה? כשהקליפה הזאת רואה את משה רבנו, היא נרתעת. כלומר, היא צריכה לראות את משה רבנו כדי להירתע. אם אני לא מראה את משה רבנו לאדם כזה, הוא לא נרתע, הוא ממשיך לדבר. כלומר, אני חייב להראות את משה רבנו. מה זה משה רבנו? תורה. תורה ציווה לנו משה. אם אני לא מראה תורה היום לעם ישראל, הכתרוג על ארץ ישראל, על עם ישראל, הוא שולט. ואז כל עיתונאי, או כל אדם אחר, יגיד מה שבא לו. נגד עם ישראל. נגד המהות שלנו, הזהות שלנו, נגד היופי הפנימי שלנו. ואסור לתת לזה לא ידיים ולא רגליים ולא פה. צריך להיות משה רבנו שבאותה מדרגה, ומיד לסתור את הדברים, כי אחד סותר את השני, כן? משה רבנו. ואז מיד רואה את משה רבנו שם ונרתעת ושבה לאחוריה, חוזרת אחורני לאחוריה, כי זה המקום שלה. לך לאחור, מפני שהסיטרא אחרא מוכרחת שתתעלם ולא תתראה לפני הקדושה. זו העבודה שלה, לא יכולה לראות. ברגע שיש קדושה היא בורחת. הגויים ידעו לתרגם את כל הדברים האלה בסרטים שלהם, כן? כל פעם שאתה רואה איזה כוח שלילי, אז הוא רואה אור, אז הוא בורח, כן? האור מסלק את החושף, וזהו הטעם שאנחנו קצת יורדים לתוך הגוף, וזהו הטעם שפי טבעתו של האדם נמצאת באחורי גופו ולא צד פניו. כלומר, המקום שממנו אנחנו מפרישים את מה שמיותר נמצא באחור ולא בפנים. למה? כי הפנים זה יעקב והאחור זה הקליפה, היא חייבת להיות באחור, ואחד אסור לו לראות את השני. תראו איך הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם בחוכמה גדולה כנגד הקדושה והקליפה העליונים. הוא מפורש בכתבי אריזל, בשאר מאמרי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, בפרשת תצווה, אומר הארי, וזה לשונו, אני ממש כתבתי לכם את דברי אריזל: עתה נבאר עניין נקודת האחור. עכשיו אני אסביר לכם מה זה הנקודה הזאת שבאחור, מה עניינה, אומר הארי הקדוש. ואומנם הוא סוד גדול וראוי להעלימו, אני לא צריך לגלות את הסוד הזה, אומר האריזל, כי הוא סוד גדול מאוד, והייתי צריך להעלים אותו, להסתיר אותו. ובכל זאת הוא ממשיך. הנה ידעת, כי הקליפות נקראות צועה בלי מקום. הקליפות זה צועה. זה סוד הצועה, בלי מקום. כלומר, אין להם מקום. מי זה מקום? קדוש ברוך הוא נקרא מקום, מקומו של עולם. לכן הקליפה היא צועה. מה זה צועה מלשון? צא, החוצה. מה שבחוץ. מה שיוצא, מה שלא שייך. לכן היא צועה בלי מקום. כמו שכתוב בישעיה כ"ח. במזונם והשפעתם מן המותרות היוצאים דרך נקודת האחור. כלומר, אומר פה הרי הקדוש, כל הקליפות שבעולם, שאנחנו לא רואים, זה כוחות שליליים, מאיפה הם ניזונים? מהדבר הזה, כן, חוץ מן הכבוד שאנחנו משאירים בשירותים. זאת אומרת שהמקום הזה הוא מקום תמה, שמשם יש אחיזה לקליפות. ולכן הוא שם נקודה זו באחור, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה, שהנקודה הזאת לא תהיה בפנים, אלא באחוריים, לפי שאינם יכולים לקבל מצד הפנים, כי הקליפה לא יכולה לקבל מצד הפנים, כי אינם רואים אור פני שכינה. אי אפשר לראות פני שכינה בקליפה. דכתיב, בתהילים ה', פסוק ו', לא התייצבו הוללים לנגד עיניך. אין דבר כזה מול העיניים. לא יכול להיות דבר כזה מול העיניים. לא מתייצבים מול העיניים. כי כשרואים אותך קודש, בורחים. כמו אדם עם תפילין על הראש. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. בורחים. לא יכולים לראות. פוחדים. והנה זה הנקב של האחור, אומר הארי הקדוש. נקרא בתורה בית פאור. כן, בדיוק. זאת אומרת שבית פאור זה לא סתם מקום עבודה זרה, ברמז, אומר לנו אריזה, זה הנקודה של האחור של האדם. וזה סוד עבודה זרה של פאור. סוד עבודה זרה. כלומר, פיזור. כן, דרשנו כבר, אנחנו נחזור על זה. במקום אחדות שזה בפנים, האחור זה רק פיזור, זה פיצול. היציאה החוצה, כשיוצאים החוצה, כן? חוצות זה גם פיזור. לכן עבודה זרה בעברית, מה זה זרה? מלשון לזרות, לא רק זר, stranger, גם לזרות, זאת אומרת לפזר, זורה, זה עבודה. אחד מהמלאכות האסורות בשבת זה זורה. זין וב רש ה. זה עבודה זרה. אדם שזורה, שמפזר, 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 כי הוא לא אחדות. הוא רק פיזור. זה נקרא עבודה זרה. עבודה שמפרידה ולא מגלה את האחד. היא רק מגלה את הפרטים, פרטים, 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 פרטים. אדם שחי רק לפי פרטים, הוא כביכול עובד עבודה זרה, כי הוא עובד את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. וזה סוד האלוהים של השמיים, האלוהים של הים, האלוהים של השמש, האלוהים של הבקבוק, וכל בשמות. פיזור, פיזור, פיזור. זאת אומרת, אדם שלא רואה אחד, הוא אדם שהוא קרוב לעבודה זרה. אני מדבר על היום, כן? אדם שרואה חדשות, ולא רואה את ההתקדמות לגאולת ישראל, ורואה רק נקודות, 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 כל מה שקרה כל שעה, ולא יודע לעשות קשר ולראות את תהליך ההיסטוריה שמתקדם לגאולת ישראל, הוא קרוב לעבודה זרה. ולכן הוא בעצם כועס, הוא גם כן דואג, יתר על המידה, כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התהליך, הוא רואה רק פרטים. הוא לא רואה את האחד. אז זה נקרא עבודה זרה של בית פאור, של פאור, שעבודתה בכך, אומר הארי הקדוש, שאדם יפאר עצמו על פניה כנודע. היה עושה את הפעולה שלו, כן? של הוצאת צועתו מצד האחור מול העבודה זרה הזאת. כי זוהי קבלת השפע שלה והבן זה. ככה הייתה מקבלת את השפע. טוב, יש לנו אינפורמציה חשובה. אנחנו עכשיו צריכים לדעת איך מתייחסים לנקודה הזאת. היא נקודה שנמצאת באדם. כן? למה הקדוש ברוך הוא ברא נקודה כזאת אם זה כל כך שלילי? כן, בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית. אנחנו חייבים להיות מאוזנים ולבחור כל רגע לעשות בירורים. דרך אגב, הנקודה הזאת, אף על פי שהיא שלילית, היא גם יציאת הבירורים. זאת אומרת שהיא ניקיון גם. ממשיך רבנו יוסף חיים. נמצא שהמקום שממנו יוצאת הפסולת, ושמרי המאכל שבאדם, הנה הוא דוגמת למקום יניקת הקליפות. ולכך הוא שם מקום זה באחורי האדם כעמידת הקליפה באחור. הבירור נעשה משם. מצוף הבירור, היציאה של הדברים, של המותרות, של המאכלים, כי המאכלים הם שורש הבעיה, תמיד. דיברנו קצת על זה בט"ו בשבט. הבעיה זה תמיד מה אנחנו אוכלים, לאו דווקא אכילה גשמית, אלא אכילה של כל דבר בעולם, החל מאכילת אינפורמציה, וקלה באכילה גשמית ממש. כל האכילות למיניהן הן בעייתיות, אנחנו צריכים תמיד לעשות בירורים, וצריך חוכמה ומחשבה כדי לעשות בירור. במחשבה התבררו. זאת אומרת שהאדם שאין לו מחשבה, שאין לו מוח, שאין לו חוכמה, הוא לא יודע לעשות בירורים. אז הוא אוכל הכל, הוא בולע הכל, וממילא הוא מתמלא מדברים שהם מותרות, שהם יותר ממה שהוא צריך. מכאן מתחילות המחלות. מחלה מלשון חול, כן? ריבוי של חול על הקודש. קודש זה רפואה, מחלה מחול. מגפה מגוף. אותו דבר. ובזה יובן, הטעם ששורה על האדם רוח רעה בכניסתו לבית הכיסא. עכשיו אנחנו יודעים למה בשירותים בבית הכיסא יש רוח רעה. אנחנו צריכים ליטול ידיים. מי שלא נוטל ידיו כשהוא יוצא משם, הוא מביא את כל הקליפה שהייתה שם לכל החיים שלו, לכל היום שלו, חז ושלום. אפילו שנכנס ולא עשה כלום, המקום בעצמו יש בו את הרוח רעה. היום קצת פחות, כי הדברים נבלעים מתחת לאדמה, אבל אז, בזמניהם, היו הדברים יותר מסובכים. היום יש אפילו רבנים שאומרים שמכיוון שזה בלוע, אז הרוח רעה שורה רק מעל האסלה. אני מצטער שאנחנו מדברים על דברים כאלה, אבל זה חשוב, כן? ששם נאחזים כוחות הסיטרא אחרא, אשר הזוהמה הוא מזונם. ולכן צריך להיות האדם נזהר מאוד שלא ישהה נקבה וישקט עצמו. אם יש לך חשק ללכת לשירותים, אסור לך לעמוד אפילו דקה. מיד הולכים לשירותים. למה? כי כשאתה שומר את הנקבים, קטנים או גדולים, בתוך הגוף, אתה בעצם שומר בתוך הכרעה את הקליפה. היא מבקשת לצאת, ואתה שומר אותה בפנים. אתה לא יכול ללמוד תורה, אתה לא יכול להניח תפילין, אתה לא יכול להתפלל, אתה לא יכול לעשות שום דבר. כל דבר שבקדושה אסור לך לעשות. כי זה נקרא שקט. אלא כל עת אשר ירגיש שהגיע זמן הפסולת לצאת, יוציאנה תכף בלי איחור ועיכוב כלל. זה נראה דברים פשוטים, כן? אבל לפעמים אתה אומר עוד 5 דקות, יש לי זמן, כן? תתאפק, אין דבר כזה תתאפק. ילדים אומרים לכם בכביש, אני צריך, מיד אתם עוצרים בתחנה הראשונה, איפה שקרוב, הכי קרוב. אין תתאפק, אתה גדול, את גדולה, כן? צריך ללמד אותם שלא מתאפקים בדבר הזה, מוציאים. זה ברכה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הרגשה להוציא, כן? יש אנשים שלא מרגישים, שמשמור. והזהרה הזו צריכה מאוד על פי הסוד, ובפרט קודם תפילה וברכה ועסק התורה. אני רוצה להתפלל, אני רוצה לעשות בתורה, אני רוצה לעשות עניין של ברכה, של קדושה, לא דבר שלא כתבתי פה, לפני אכילה, לא אוכלים, לא הולכים לאכול, הולכים להתפנות לפני האוכל. אסור ללכת ולשבת בשולחן אם יש לך חשק להתפנות, אפילו שכולם הולכים ליטול ידיים וזה ערב שבת, ודווקא בזמן הזה אתה צריך, אתה קודם כל הולך. ובספר חסידים סימן תפתף י' ח' כתב, אדם צריך להיות נקי מבפנים כבחוץ. אותו דבר. שנאמר בתהילים, וכל קרבי את שם קודשו. קרבי זה הקרביים, זה החלק הפנימי של האדם. שלא יהיו, כן, בקרביו תינופת. שלא יהיה בקרביו תינופת. לכן קודם שיתפלל וקודם אכילה ושתייה, שהוא צריך לברך, יעשה צרכיו. הוא מביא את זה. אמרנו שאכילה זה אכל יודקה, זה מוכין. ושתייה זה שתה יודקה, זה מוכין. אסור, אי אפשר לקבל מוכין, המוכין לא נכנסים. אם יש קליפה בפנים. עוד פעם, לבן ויעקב, אם יש אחד אין את השני, אי אפשר. זאת אומרת, כל מה שעשית בקדושה בזמן שהיית צריך ללכת ולא הלכת, אין קדושה בדבר הזה, פשוט זה לא נכנס. מי שצריך יכול לצאת. בגמרא ברכות תדבר, כתוב, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, מי שצריך לקבל, מי שרוצה לקבל עול מלכות שמיים שלמה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמה ויתפלל. זאת אומרת שממש כדי לקבל עול מלכות שמיים אי אפשר בלי זה. כלומר, לדברי אריזל, זהו עניין שיקוץ הנפש. כמו שכתוב בויקרא י' א', אל תשקצו את נפשותיכם. כן, צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. זה הביטוי של התורה. סליחה? שקט. שקט זה, כן, ללכלך באופן רוחני של גואל. כן? דבר שהוא דוחה. לשקט את הנפש, לא רק את הגוף, כן? ואמרו חז"ל במסכת מכות ט"ז, מכאן אנחנו לומדים מה? שהמשהה נקביו, מי ששומר את נקביו, עובר על לא תשקצו. הוא עובר בלב של התורה. והטעם יובן כי עניין האכילה הוא לברר האוכל מתוך הפסולת. והאוכל שהוא המזון נבלע באיברים, והפסולת נעשית מותרות ונדחית למטה. ומזה נעשו קליפות, זה שורש הקליפות שם, פשוט מאוד. כן? אנחנו יודעים שבלעם היה עושה מעשים באותו מקום לפני שהיה הולך לקבל רוח רעה ונבואה מצד הקליפה. אז הוא היה עושה את מה שצריך לעשות שם בבית הכיסא. זה היה המקום שלו, כן? ולכן המשהה נקבה, מי ששומר על הנקבים, משהה המותר והקליפה ההיא מלדחותה אחר שנגמר בירורה ועיכולה. כבר נגמר הבירור והוא לא רוצה להוציא את הבירור הזה החוצה, את הקליפה החוצה, הוא שומר אותה בתוך גופו חז ושלום. והנה הוא משקט נפשו ממש יותר ממה שמשקט גופו. זאת אומרת הנפש נפגמת יותר אפילו מהגוף עצמו. ונודע במשלי ג' בכל דרכיך דעהו, אומר שלמה המלך, בכל הדרכים שלך אתה צריך להיות בדעת, בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, לכן צריך שיכוון האדם כוונה זו בלכתו לבית הכיסא. זאת אומרת, יש כוונה לפני שנכנסים לשירותים. חושבים, זה תורה. גם שירותים זה עבודת השם. אני הולך עכשיו להיפרד מהחיצונים, מהקליפות, אני הולך להתנקות בשביל להיות מוכן. שתרד עליי ותשרה עליי שכינה. צריך לכוון את זה ככה, כמו שאמרתי לכם עכשיו. קודם שנכנס לשם. למה? כי בפנים, כי אסור להרהר שם. אסור שם בפנים לחשוב. תדמיינו למה. כי שם הקליפה כל כך גדולה שאפילו בתוך המחשבה של אדם שחושב שם, הקליפה נאחזת, חז ושלום. לכן אסור לחשוב בדברי תורה שם בפנים. תלמדו אנגלית. או מתמטיקה. לא חושבים על דברי תורה. אפילו לחשוב, כן? ובחסד לאלפים, בשם המקובלים כתוב, שהמקל בזה, מי שחושב שזה סתם שטויות, והוא, כן, קלות ראש, הוא מקל בזה, מונע מעצמו תארת המחשבה, לא יכול להיות בתארת המחשבה, לא יכול להיות מחשבה זקה, נקייה, הוא לא יכול להבין דברים, הוא פותח ספרים, הוא לא מבין כלום. ואם רוצה להידבק בקונו, רוצה להיות בקוט בהקדוש ברוך הוא, צריך להיזהר שיהיה גופו נקי בכל שעה, וזה מועיל גם כן לבריאות הגוף, ונעשה בריאה חדשה. כל פעם שיוצאים משם, זה כאילו נולדים מחדש. וכל הדברים שכתבנו נכונים, בין בגדולים, בין בקטנים. אתם מבינים, כן? אני לא מדבר על ילדים גדולים או ילדים קטנים. ולמרות זאת, בקטנים יש סכנה וגם חשש לעקרות. זאת אומרת, מי שלא הולך לשירותים לקטנים, חז ושלום יכול להיות עקר, שלא יכול להביא ילדים. אנחנו רואים כאן שיש בירור גדול מאוד שצריכים, כשהזמן מגיע, מיד לצאת. כמו יציאת מצרים, שיוצאים, יוצאים בחיפזון. לא נשארים. כשהקליפה והקדושה צריכים להיפרד אחד מהשני, זה נעשה מיד. כשיוסף יוצא מבית האסורים כתוב, ויריצוהו. רץ, מהר הוא יוצא. למה? נשארת 12 שנה, אתה לא יכול עוד 5 דקות. לא. כשמשתחררים מהקליפה, משתחררים במהירות, בחיפזון. לא נותנים אפילו להחמיץ. תרתי משמע. או שאתה מחמיץ, זה עובר לך ליד, או שאתה מחמיץ, אתה מתחיל להתנפח, זאת אומרת שהתקלקלת. וביחס לעקרות, כתבו חז"ל בבחורות ממדלת, בגמרה ממש, על הפסוק בדברים זין, לא יהיה בך עקר ועקרה, איך לא יהיה בך עקר ועקרה, הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל שכולם יהיה להם ילדים, איך? לא יהיה בך עקור מן התלמידים, ועקרה, שלא תהה תפילתך עקורה לפני המקום. תראו מה אומר שם בגמרה. זאת אומרת שזה לא רק עניין של עקרות, אלא אם אתה רוצה להעמיד תלמידים, שאתה תהיה מורה בישראל, רב בישראל, שהתלמידים יקשיבו למה שאתה אומר, אתה צריך להיזהר בדבר הזה, כדי שישמעו דבריך. זאת אומרת שיהיה לך תלמידים, וחוץ מזה, שתפילתך תהיה מקובלת לפני הקדוש ברוך הוא ולא חז ושלום עקורה, כמו עקרה. אתה מתפלל ואין ילדים, אין שפע, אין ברכה. תראו מה אומר רשי שם, מפרש, שלא תהה תפילתך עקורה, וכשתתפלל על בנים, תהה נשמעת תפילתך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בנים. אני מדבר עכשיו על כל מיני בנים. בנים זה גם פרנסה, בנים זה גם בנים גשמיים, בנים זה גם חידושי תורה, בנים זה גם בונים, זה גם בניין, זה גם בנות. כן, כל זה בגדר של בנים. זאת אומרת שיהיה לך בניין, שתראה פירות מחייך ובחייך. כמו אותה ברכה שמברכים החכמים בגמרה ביניהם, בחייך תראה את עולמך, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, אני מברך אותך שאת העולם הבא תראה עכשיו כשאתה חי. ככה היו מברכים התנאים אחד את השני. ובספר בן יהוידע כתב הרב ז"ל שמה שדייק דווקא על תפילת הבנים ולא על כל תפילה סתם, הוא משום שיש כאן מידה כנגד מידה. למה דווקא בנים? שאם אינו מקפיד על עצמו שלא יהיה עקר, זאת אומרת, לא אכפת לו על מה שאמרנו עכשיו בעניין הצרכים, שהוא שומר אותם בגופו. נמצא מתנת הבנים אינה חשובה אצלו. הוא יודע שהוא חז ושלום עלול להיות עקר, ולא אכפת לו, כי הוא חושב שילדים או בנים זה לא כל כך חשוב. זה מה שמראה, אם אתה מתנהג בקלות ראש לדבר הזה, זאת אומרת שאתה לא מעוניין ואתה לא מפנים את הרעיון הזה. ולכן אם יתפלל שייתן לו הקדוש ברוך הוא בנים, לא תשמע תפילתו חז ושלום. כך אומר הבן ישחי הרב שלו. ומחמת האחיזה שיש לקליפות במקום הזה, אסרו חז"ל גם לדבר שם. אסור לדבר בשירותים. קוראים לכם, כן, אתה נכנס לקניון, כל השירותים טלפונים. אתה חושב שזה כמו שהיה אז, כן? טלפון ציבורי. אסור, בשום פנים ואופן לא מדברים שם, כי דיבור זה כמו מרכבה, כן? מרכבה לרעיון. הדיבורים זה אותיות, אותיות זה כלים. אדם שמדבר בשירותים, יש אחיזה לכלים האלה, חס ושלום. שום מילה לא מוציאים בשירותים, לא מדברים.
בכל שפה?
בשום שפה.
אבל היום השירותים, הרבה שירותים,
אז לכן אמרתי שיש כולה בגלל שהמים נבלעים, כן? הדברים נבלעים מתחת לאדמה. על כל פנים לא מדברים. גם במקווה מצמצמים בדיבור, לא מדברים. כמה שפחות יותר טוב. וכמובן שלא אומרים דברי קדושה, כן? מנואל, זה בולע לי, אני חייב לך שניים כבר. תודה. זאת אומרת שאין דיבור שמה בפנים. וגם צריך שינקה עצמו היטב. ועיקר הרחיצה במים. זאת אומרת, לא מספיק סתם ניקיון חיצוני, אלא ניקיון ממש פנימי, ואני לא רוצה להלאות אתכם, אבל שמה בספרים הקדושים, הבן איש חי נכנס לכל הפרטים. איך מנקים ממש. זה חלק מחיינו. כדברי הפסוק במשלה, ומצועתו לא רוחץ חז ושלום ולא יקנח באצבעות ימין, זאת אומרת לא ביד ימין, כיוון שקושר בהם התפילין, כן, עוד יותר חשוב לגברים, כן, אלא יקנח באצבעות שמאל חוץ מן האמה. אז יש פה ממש דיוק של חז"ל, לא התביישו ולא פחדו לדבר על כל חלקי האדם. שקורח עליה שלוש קריחות, זאת אומרת האצבע האמצעית גם כן, בגלל שיש קריחה של תפילין שם, לא משתמשים בה לדבר הזה. והדברים נכונים גם לגבי הנשים שלא מניחות תפילין. ואם אין מחיצות בבית הכיסא, שזה היום אין דבר כזה, רוב בית הכיסא יש להם מחיצות, אבל אם אין מחיצות, לא יפנה מזרח מערב אלא צפון דרום. צריך לשבת בצפון דרום ולא מזרח מערב, זאת אומרת לא כיוון ירושלים אלא בין הצפון לדרום, אדם שנמצא בטבע, כן? וגם לא מעומד אלא מיושב. אתם רואים, יש עוד הרבה שלא רציתי להביא כאן. ואלו ג' דברים למד רבי עקיבא מרבי יהושע רבו, כיוון שתורה היא וללמוד היה צריך. זאת אומרת שהלך רבי עקיבא אצל הרב שלו לראות איך הוא עושה, רדף אחריו, והרב אמר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה, כבוד הרב, עם כל הכבוד לא אכפת לי משום דבר, אני רוצה ללמוד עד הסוף איך אתה חי. וראינו כבר גם עניינים עוד יותר אינטימיים, שאותו רב השתתר מתחת למיטה כדי לראות את רבו. כן? זאת אומרת שהתורה אין לה גבולות, היא בכל מקום. תורה היא וללמוד אני צריך. ככה כתוב בגמרא בברכות. וידוע ששלמה המלך עליו השלום היה מכנה את פלונית שהיא נוקבה דקליפה בשם זונה. ככה שלמה המלך היה קורא לה. ובספר הליקוטים מסביר האריזל שכוחות הרע של הזנות שדבקים באדם להחתיאו הם הילדים של פלונית, של אותו כוח שלילי. וממנה הם נמשכים ובאים לאדם ואינם באים מצד הזכר של הקליפה. זאת אומרת רק מצד הנקבה של הקליפה יש את ההתעוררות הזאת לכל המדרגה השלילית הזאת שנקראת זנות, שהיא קשורה גם כן למה שאנחנו לומדים היום. אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אני אגיד לכם את האמת, אפילו היה לי התלבטות אם ללמד את השיעור הזה בכלל היום. כן, אבל חשוב ללמוד את זה. ובעץ חיים כתב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. ובעץ חיים כתב שכוחות אלו נמצאים בבית הכיסא. זאת אומרת שגם כוחות הזנות כמו הכוחות האחרים נמצאים שניהם בבית הכיסא וניזונים מן התינוף. זאת אומרת, הם מקבלים את האנרגיה שלהם מכל הלכלוך הרוחני שיש שם, להבדיל מיליון מיליוני הבדלות. כן, גם בקדושה יש לנו כיסא, זה הפוך, זה כיסא הכבוד. אתם מבינים? זאת אומרת, זה לעומת זה. או שיש כיסא, זה לשון גילוי, כן? כי כשמתיישבים על כיסא, זה מגלה. המלך יושב על כיסאו. או שחז ושלום זה הקליפה שיורדת לעולם ומתגלה בעולם, או שלהפך, הקדושה יורדת ויושבת על כיסא. זה גם לשון כיסוי, כי גילוי זה על ידי כיסוי. זה אותו דבר. תמיד כשרוצים לצאת החוצה מתלבשים. כן, אז התכסיתי כדי לבוא לכאן. זה פרדוקס שאנחנו כבר עמדנו על העניין הזה, ואנחנו נחזור עליו בשיעור של הלבושים, שזה השיעור הבא בעזרת השם. כמו עבודה זרה של בעל פאור, שהייתה מצד הנוקבה דסיטרא אחרא. זאת אומרת, הכוח השלילי תמיד בא מהצד הנוקבי של הקליפה. יותר מסוכן. ולכן נראה לומר שדווקא בבית הכיסא צריך משנה זהירות שלא יבוא האדם משם לחטוא בזנות. כי יש כל מיני הרהורים רעים שם באותו מקום, ולכן מיד צריך כן להתעסק במשהו של חול. או לקרוא איזה ספר או אני יודע מה, כן? אבל לא להרהר דברים, אפילו שהם לא בקודש, זה מושך לדברים שליליים. וכבר כתבנו שכשיוצא מבית הכיסא ייטול ידיו, תכף, מיד, כן? אין לחכות, אתם מבינים עכשיו למה? צריך כיור קרוב מאוד. ויברך ברכת אשר יצר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הבוקר, נגיד שזה הפעם הראשונה שהולכים לשירותים, שם אנחנו מברכים ביציאה על נטילת ידיים, אחרי הנטילה, ומיד אשר יצר את האדם בחוכמה. עוד מעט אנחנו נעמוד על הברכה הזאת בעזרת השם. כיור בתוך השירותים זה פחות טוב. יש מתירים, אבל עדיף כיור בחוץ. יש מקילים, כן? יש מקילים. והזכרנו שבנטילה הראשונה, אני חוזר קצת על הנטילה למי שלא הבין. הזכרנו שבנטילה הראשונה כשנעור משנה הלילה, משנת הלילה, הוא מתקן ג' אחרונות, אתם זוכרים? נצח הוד יסוד של עולם העשייה. זאת אומרת, הנטילה הראשונה היא נטילה של נצח הוד יסוד של עולם העשייה. אנחנו מתקנים למטה, למטה, למטה. שלוש מדרגות, שהוא עניין תיקון חיצוניות העולמות. כי עכשיו רק קמת מהשינה. וזה על ידי המעשה עצמו של הנטילה. זאת אומרת, כשאני נושא לי ידיים, אני מתקן את החלק החיצוני החיצוני של העולמות. וגם הזכרנו בסייעתא דשמיא שעל ידי ניקיון גופו שנתפנה, זאת אומרת, אחרי שאתה הולך לשירותים, אתה מנקה את גופך בעצם, הוא מתקן את הבחינה הפנימית של נצח עוד יסוד. זה כבר יותר פנימי, כי הרי הוצאת מהפנים המלוכלך כלפי חוץ. זאת אומרת שאתה מתקן את עולם העשייה גם בחיצוניות קודם, וגם בפנימיות אחרי זה, של עולם העשייה, שניהם, כן? ועל ידי הנטילה שלאחר צרכיו, אז יש כאן שלוש פעולות, כן? לא להתבלבל. פעולה ראשונה זה נטילה כשקמים. זה מתקן את החיצוניות של העולם. הולכים לשירותים, מתפנים, מתקנים את הפנימיות של החלק התחתון הזה, ואחרי זה נוטלים ידיים שלאחר השירותים, כשמברך על נטילת ידיים, וזה מתקן את הבחינה של המקיף. של נצח הוד יסוד וחיצוניות ועשייה. זאת אומרת, אני כבר עובר למקיפים, שזה כבר יותר גדול. אני הולך ממטה למעלה. קמתי מהשינה, השינה זה מוות, זה קרוב למיטה, נכון? אז אני חייב לתקן ממטה למעלה, לאט לאט. החלק הכי תחתון נקרא נצח הוד יסוד של עולם העשייה. זה בחוץ. אחרי זה אני מתקן נצח הוד יסוד בפנים. ואחרי זה אני מתקן את המקיף של נצח הוד יסוד של עשייה על ידי הנטילה, כן? זה על ידי אמירת ברכה דווקא. מה של הפנים? לא, אמרתי שיש, כן, אתם, מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים, אתם קמים. הנטילה הראשונה זה לקום מהמיטה, ליטול ידיים מיד, כדי שלא תשרה רוח רעה של הלילה. אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם לא רוצים ללכת לשירותים מיד, זה משהו אחר, לא חשוב. אבל מי שיש לו ללכת לשירותים מיד מתפנה, ואז הוא עובר לשלב השני של עוד פעם נטילה עם ברכה ואשר יצר. והפנים זה לפני. את קמה, את יכולה ליטול ידיים ואת יכולה לשטוף את הפנים שלך, או אחרי, זה לא חשוב. גם אחרי הנטילה, גם אחרי השירותים. לא חשוב. וכתבו המקובלים שבברכת על נטילת ידיים יש 13 תיבות. כן, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. 13 תיבות. והן כנגד י"ג מידות של רחמים שבדקנה. זאת אומרת שכשאני אומר את הברכה הזאת על נטילת ידיים, אני מוריד רחמים בעולם. לכן יש 13 מילים. כלומר, הדקנה זה הזקן. אני לא נכנס עכשיו לפרטים, כי זה דבר מדרגות עליונות של קבלה, אבל למה יש זקן לגברים? כדי ש... כן, אדם שיש לו זקן, הוא יותר... מגלה חסדים בעולם. זאת אומרת שהחסדים הפנימיים יוצאים ויורדים דרך הזקן לחזה שלו. אני מתרגם לכם את זה במילים פשוטות, כי אני לא רוצה להיכנס לסודות, שאני כבר לא יודע בכלל. אבל שהראש, כן, המחשבה יורדת ללב. אז הזקן הוא בעצם עוזר, זה צינורות של שפע שבאים מבפנים ויורדים כלפי חוץ. לכן הזקן הוא גם חלק שיש לו 13 מקומות פה, כנגד אל, רחום וחנון, כן? לא חשוב עכשיו. וכל זה בעצם מתגלה בזקן. הדקנה זה מדרגה עליונה מאוד אצל הגבר, כן? מאוד מאוד חשובה. ולכן הזקן הוא בעצם דקנה, דקנה בארמית זה זקן, כן? זקן הוא דקן, דלת וזין זה אותו דבר. ולכן הדקנה מגלה 13 מדרגות של רחמים, י"ג מידות של רחמים, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, כן, כל מה שאנחנו אומרים, כל זה מדרגות של רחמים שיוצאים דרך הזקן. זאת אומרת שזה כמו דרך עוקפת, אם זה סתום בפנים, זה עובר דרך כביש עוקף. זה נקרא כביש עוקף זקן, או כביש עוקף גרון, כן, כביש עוקף תבר. זה עובר דרך הזקן. ולכן יש בזקן הרבה הרבה סודות שלא המקום כאן לגלות. סליחה? אחר כך אנשים תאמרנה, ולמה לנו אין? כן? שמעתי כבר. כי אין לכם את אותה בעיה. אין לכם את אותן בעיות. נכון? האישה מגלה ויש לה מדרגה של עבודה אחרת. הרבה יותר קשורה, דרך אגב, כן? בלי לפגוע בגברים, הרבה יותר קשורה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, שזה מדרגה עצומה. כן? להיות כמו הרצון של השם, הלוואי עלינו, כן? והאישה כל בוקר אומרת שעשני כרצונו, אני בדיוק כמו הרצון שלו. זאת אומרת, הלוואי עלינו להגיע למדרגה הזאת, שעשני כרצונו. אנחנו צריכים לדבר דרך השלילה, שלא עשני. כן? לא בגלל שזה לא טוב, כן? זאת אומרת שהיא יש לה פחות עבודה, ואני כגבר רוצה יותר לעבוד, יותר לפעול. לכן אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שעשית אותי גבר כדי שאני אעשה יותר מצוות. כי האישה פתורה מהרבה מצוות. אבל האישה היא כבר רצונו של השם, היא כבר עשויה. אם היא הייתה דבוקה לגבר, לא היה לגבר שום אפשרות להתקדם בחיים. כי גם הוא היה הופך להיות כמוה רצונו של השם. לכן הקדוש ברוך הוא יפריד ביניהם, זה סוד הנסירה. כדי שהוא יתחיל לעבוד. ואחר כך יברך אשר יצר. מה זה אשר יצר? בברכה זו יכוון לתקן בחינת אור מקיף דפנימיות העשייה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להדביק, מי שלא מכיר את הברכה הזאת בעל פה, צריך ללמד את הילדים, זו ברכה חשובה מאוד. עוד מעט קצת נרד לפרטים שם, אתם לא יודעים מה יש בברכה הזאת. כל הרפואה של האדם זה בברכה הזאת. מי שמכוון ממש בברכה הזאת, אין לו מחלות. זה סוד אחד גדול מאוד. צריך להדביק את זה לא רחוק משם כדי לקרוא את זה. קונים את זה בכל חנות. חשוב עד שמתרגלים. וצריך לכוון על המילים שאנחנו אומרים, זה סודות עצומים שם. מה אנחנו מתקנים שם? מכוונים לתקן בחינת אור מקיף דפנימיות העשייה. לא חשוב, זה כבר עניין של קבלה. והיא כנגד אבא דעשייה. זאת אומרת שאני יוצר, אני בונה מדרגה של אבא. אבא זה חוכמה. לכן אני אומר אשר יצר את האדם בחוכמה. זאת אומרת אני כבר עליתי למדרגה של אבא. אבא זה דוחה את כל החיצונים, אין אור יותר חזק שמסלק את כל הקליפות כמו אבא. אבא זה חוכמה. החוכמה יש לה כוח, יש לה אור מאוד חזק שמסלק את כל הקליפות. תמיד. עוד מעט אנחנו נלמד על פורים בעזרת השם. מי זה מרדכי? יסוד דאבא. זאת אומרת שמרדכי בא מגלה אור כזה גדול שמרחיק את כל החיצונים. שום דבר לא יכול לעמוד בפניו, לא המן, לא החשברוש, כל הקליפות האלה, יש להם הרבה שמות. רשתי, סליחה? אין להם אפשרות. כשהוא כאן, כולם נעלמים. ומרדכי יצא מלפני. תמיד הוא בפנים והוא יוצא ומגלה את הפנים. אשר יצר את האדם בחוכמה, כי חוכמה היא אבא. וידוע שבברכה הזו יש מ-ה-תבות. זאת אומרת 45 תיבות, אם תספרו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים, תספרו יש 45 תיבות, וזה גמטריה אדם, ורבו סודותיה, יש מיליונים של סודות בפנים. אדם זה גם בגמטריה גאולה, זאת אומרת כל הגאולה של האדם זה נמצא בברכה הזאת. ועל כל פנים צריך לכל הפחות להבין הפירוש הפשוט של המילים שמוצאים מפיו בברכה הזאת. וכשנעמיק מעט בברכה, נבחין שיש בה לשונות בריאה ויצירה. כן? אנחנו אומרים אשר יצר, זה יצירה, את האדם בחוכמה, ברא בו נקבים, יש בריאה. זאת אומרת, אני כאן בכל העולמות בעצם, אני נמצא בכל העולמות בברכה הזאת, מהצילות עד למטה. וגם נזכר ברמז עולם האצילות בתיבת רופא, כי רופא, רפואה זה אצילות, שכידוע מצד עריך, המקביל בעולמות לאצילות. כאן נתתי כמה מדרגות למי שכבר למד יותר בפנימיות. זאת אומרת שאנחנו כאן בברכה הזאת, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל נמצא. וגם הטבע מפלי, כן, פלא, מפלי לעשות, מפלי היא באצילות, כי הפלא משם כנודע, דבר שאני לא מבין, זה אצילות, מפלי. מצד שני, לעשות, עשייה. אז יש לי הכל, יש לי אצילות, יש לי בריאה, יצירה ועשייה, זאת אומרת, יש לי את כל האדם כולו, מהמדרגה הראשונה עד המדרגה האחרונה, מהיוד של יוד כ וו כ, דרך הה, דרך הוו, דרך הה, האחרונה, יוד כ וו כ, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. דומם, צומח, חי, מדבר. דרום, צפון, מזרח, מערב. כל זה יש לי בברכה הזאת. כל הכיוונים. כל המעשייה. סליחה, מפלי זה אלף. כן, הפלא. פלא העליון זה אצילות. פלא העליון, זה נקרא אצילות. כמובן כל זה זה עשייה. ועולם העשייה מופיע בחתימה, בחתימת הברכה, בתיבת לעשות. כן? אז יש לי בעצם את הכל. אם כן, בברכה זו כלולים כל דלת העולמות, אלא שכולם מעולם העשייה. זאת אומרת, אצילות דעשייה, בריאה דעשייה, יצירה דעשייה ועשייה דעשייה, כי אנחנו בעולם העשייה. סליחה? זה מה שמתגלה, כן. ומה שאומרים בברכה זו, שאם יסתם אחד מהם, כן, בנקבים, נקבים חלולים חלולים, אם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. הסוד הוא שהכל צינורות עליונים שדרכם עובר השפע. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל הגוף שלנו הוא צינור אחד גדול, מיליונים של צינורות של שפע שיורד. וכל סיתום או פתיחה מיותרת יגרמו הנזק, חז ושלום. זה מערכת מאוד מתוחכמת שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו, ואנחנו מתפללים ומברכים ששום רגע לא נסתם אחד ולא נפתח אחד. אנחנו יודעים איזה נזקים זה, חז ושלום. לכן הברכה הזאת, מי שמכוון ממש, הוא ממש קונה לעצמו בריאות. כיוון שהאור אינו יכול להגיע למלכות, חז ושלום, אם זה סתום או פתוח יותר מדי, שהיא השכינה הנקראת שעה, אי אפשר להתקיים אפילו שעה, שעה זה שכינה. והיות ואין לשכינה שפע מעצמה, כן, כי השכינה דלת לה מגרמה כלום, מעצמה כלום, אין לה מעצמה שום דבר לשכינה, אלא מה שהיא מקבלת מלמעלה, אם לא יגיע אליה השפע מן העליונים, איך תוכל היא להשפיע על התחתונים? זאת אומרת, אי אפשר לעשות את העבודה, הצינור לא עובד. וכיוון שברכה זו היא כאמור באבא דעולם העשייה, כל כולה נמצאת בחוכמה של עולם העשייה, לכן ממהי תיבות, 45 תיבות, שבה הם סוד החוכמה. זאת אומרת, כל הכוח של האדם, חוכמה, לא לשכוח, זה כוח מה? כוחו של האדם. זה הכוח של האדם שם. כוח מה? וצריך לסמוך לברכה זו מיד, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. אחרי שאני גומר אשר יצר ומפלי לעשות, מיד צריך אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. למה? כי הנשמה כבר באמא. עכשיו הייתי באבא, אני עובר מיד לאמא. כי היא באמא דעשייה. היינו באבא דעשייה, אשר יצר את האדם בחוכמה. עכשיו אני מדבר על הנשמה, אלוהי נשמה שנתת בי, אני עובר לאמא. זאת אומרת, מאבא לאמא. ואבא ואמא לא נפרדים לעולם כידוע, כי מהם חיות כל העולמות. זאת אומרת, אני צריך לחבר את שניהם ביחד, וזה נותן לי זיווג לכל היום. זה כמו שפע שאני מקבל כל היום בזכות הצירוף הזה, הזיקה הזאת שיש בין אחד לשני. ובחסידות מובה שכיבוש יצרו של האדם הוא בחוכמה. אדם שכובש את יצרו, כן, זה שייך לחוכמה. זה שיש לו כוח של בירור, אז הוא כובש. אמרנו לשון כובש זה לא רק סופם בתוכו, אלא כבישה. כמו שיש זיתים, כן, זה כבישה. כבישה קרה. זאת אומרת שהעניין של כיבוש היצר הוא בא על ידי הכוח הזה של החוכמה, שהיא הנותנת לו כוח לכבוש תאוות יצרו. ורשי זל פרש שיצירה הוא לשון רידוי וכיבוש, כמו כי תצור על עיר, כי תצור על עיר, כן? מסור. זאת אומרת שאני צריך לעשות מסביב לכל הדברים שמושכים אותי כלפי מטה, מעין מסור כזה ששומר אותי. וראשי תיבות אדם, א' ד' מ', הם אפר, דם ומרה. זאת אומרת שהוא חומר היצר וכוחותיו. כל מה שהיצר של האדם, משם מתעורר כל היצר של האדם, מן האפר, מן הדם ומן המרה. אנחנו יודעים שרוב המחלות, כן, הם מן המרות. יש מרה אדומה, מרה ירוקה, מרה לבנה, מרה שחורה. שמעתם, זה עניינים של הרגשה, של חיות. אדם שיש לו מרה שחורה, זה אדם תמיד עצוב, תמיד נופל, תמיד מרה שחורה, השם ישמור, אין לו נשמה, צריך להחזיר לו מוחים. יש כל מיני מרות. זה עניין אחר ברפואה של קבלה, כן? מדברים הרבה על המרות. על כל פנים, האדם כל כולו, כן? יש לו אפשרות גם לנטייה כלפי הדברים האלה. צריך לשמור. למה? שהוא חומר היצר וכוחותיו. ועל ידי ברכה זו מתגבר הכוח לשלוט עליו ולהדריכו לעשות רצון השם על ידי החוכמה. אנחנו צריכים לדעת שזה חלק מחיינו, ועל כל פנים, כמה שיותר לכוון, להדביק את הברכה הזאת, אפשר לקנות אותה אפילו עם כוונות. היום מוכרים אותה עם כוונות די פשוטות, אבל כוונות, כן, שאתם יכולים לחשוב עליהם תוך כדי, אומרים לכם ברוך אתה וכתוב בסוגריים מה צריך לכוון. מאוד פשוטות, שמוכרים אותם בכל החנויות, זה לאו דווקא למקובלים, וזה עוזר מאוד מאוד מאוד. צריך לקחת, כן, דקה, 30 שניות עד דקה כדי לברך את הברכה הזאת. לא, אתה התחלת ברור, אני לא יודע, קח את הזמן, תבין מה כתוב שם, אתה תראה פלאות. כל אחד יראה שבאמת הוא מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אמר לי הרב שלי, שליטה, אחד מהרבנים שלי בישיבה, שהוא בלי עין הרע, בלי עין הרע, אף פעם לא היה חולה בחיים. אמרתי לו, מה הסוד של כבוד הרב? הוא אמר לי, אני עומד ליד הברכה הזאת ומכוון לפחות 3 דקות. כל פעם אני מסתכל על הברכה ונכנס בפנים, ברוך לאט, אתה השם, ואומר לי, תאמין לי, בלי עין הרע, כל החיים שלי הייתי בריא, אני לא יודע מה זה רופא. כן? והוא קרא את זה, זו שגולה שהם קיבלו מהאבא לבן. בעזרת השם, שנהיה בריאים ושלמים, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את כל הערוצים הסתומים, ויסגור לנו את כל הערוצים שצריכים להיות סגורים. אמן, כן ירצון, תודה רבה. השיעור הבא לא יהיה ביום שני, זאת אומרת עוד שבועיים, יהיה ביום שלישי, חד פעמי. כן? יש אירוע מיוחד שיהיה ביום שני, ואנחנו לא רוצים... אתם גם מוזמנים לאירוע של יום שני, כי אנחנו רוצים לעשות עבודה בכיוון ה... כן?
שלום כאן.